שלום לכולם, אנחנו הגענו לחלק השני של פסקה ה' בפרק ה' של אורות ישראל, עמוד קוף נון דלד למטה. בסדר? לכאן הגענו. אנחנו באמצע פסקה ה', בואו נסכם מה שראינו פעם קודמת, שהתכונה של עם ישראל, אני אומר את זה ממש בקיצור, התכונה של עם ישראל זה היכולת לגלות קודש בחול, רוחני בטבעי, ולא רק להיות שייך לאיזשהו רעיון רוחני מופשט שמנותק מן המציאות, ולכן היהדות בהגדרה זה השם הוא האלוהים, שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד, מעין מה שאמר יעקב כשיצא לדרך והיה השם לי לאלוהים, כמו שדיברנו, לעומת הדתות האחרות שהן שייכות לכאורה, בין אם זה אמת בין אם זה שקר, הן שייכות לאיזשהו רעיון רוחני מופשט, אבל שאין לו יכולת התממשות במציאות, ולכן היות והפרטים יונקים מהאומה שאליה הם שייכים, אז אותה זוהמת הנחש שנשארה אצל אומות העולם, כי אומות העולם שלא עמדו על הר סיני אומות הגמרא מסכת שבת לא פסקה זוהמתן, לכן גם היחיד מאומות העולם יונק את כוחו לפי הערך הזה, יונק את ערכו, את מהותו. לעומת זאת, ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זו המתן, ולכן השייכות אל הערכים האלוהים המוחלטים היא נקייה מכוח הפסקת הזוהמה הזאת, והיא מסוגלת להופיע במציאות. ולכן הייתי אומר, המשפט אולי מסכם את הנקודה הזאת, בואו נראה רגע שורה חמישית מההתחלה, ולזה אין די במעשים הפרטיים שיהיו רצועים ומשוקלים בשקל של מוסר מהיר ומתוקן. כלומר, אי אפשר להסתפק. היהדות היא מחברת בין שמיים לארץ. אבל, אז מצד אחד אי אפשר להסתפק ברעיונות שמיימים. מצד שני, לא הזכרנו את זה עכשיו, אי אפשר להסתפק בביטויים מעשיים טכניים בלבד. אלא צריכה להיות התאמה בין העולם הפנימי לעולם החיצוני. ולכן לא, ולזה אין די במעשים הפרטיים שיהיו רצועים. נקרא זה בכותרת מאוד כללית, לקיים מצוות ולהיות איש יהודי ששומר שולחן ערוך בלבד, אלא כי אם גם שהרגשות הפנימיות המתרוצצות מעליהן בתוך הנשמה יהיו מבונים מלשון בניין, תשתית, בסיס, על בסיס האור והשלמות. לכן אי אפשר להסתפק רק בפעולות דתיות טכניות, אלא הפעולות האלה נובעות מהנפש הישראלית, שכאן הרב קורא לזה הרגשות הפנימיות. הרגשה פנימית ברב זה יותר הצד הנשמתי, זה לא רגש נמוך, אלא זה רגש מצד הנשמה. כי הם גם שהרגשות הפנימיות שמתרוצצות בתוך הנשמה, הם יהיו בעצם התשתית והבסיס לאותה הופעה מעשית של מעשים פרטיים. ודבר זה, כדי שבאמת המעשה יהיה תולדה של העולם הפנימי, ודבר זה אי אפשר, כי אם כשתהיה גם כן האומה שממנה היחיד בה, כולה מיוסדת ברוחניותה על הטוב והאור האלוהי. כלומר, כל פרט יונק את כוחו מהאומה שאליה הוא שייך. אז אי אפשר להסתפק במעשה פרטי, זה דבר ראשון, אלא המעשה צריך לנבוע מעולם יותר פנימי. ב', המעשה הפרטי צריך לנוק מעולם פנימי, אבל זה יכול להופיע רק אצל אומה, היות והיחיד שעושה את המעשה הפרטי צריך לנוק מתוך אותו תוך פנימי, זה שייך רק לאותו יחיד ששייך לאומה שיש לה את התוך הפנימי הזה. אבל אם לאותה אומה אין את התוך הפנימי הזה, אז כמה שיחיד ישתדל ויתאמץ, הוא לא שייך. לכן, ודבר זה אי אפשר, זה החלק השני, כי אם כשתהיה גם כן האומה שממנה היחיד בה, כולה מיוסדת ברוחניותה על הטוב והאור האלוהי, שאז מתאימות הרגשות הבאות לאדם מצד לאומיותו, מצד האלוהי שבא לאומי, אל האור הטהור של המוסר היחידי העליון, וכמובן הביטוי המעשי. אבל אם האומה היא רשעה בתכונתה, רשעה כאן במובן של זוהמת הנחש, כפי שהסברנו, אבל אם האומה היא רשעה בתכונתה, אי אפשר שהיחיד היוצא ממנה יהיה כולו בר וטהור, נקי, תוך וטהור, כי הרגשות הלאומיות מוכרחות להטיל בו את זוהמתה. בסדר? זה הרחנו פעם שעברה. בסדר עד לפה? עד לכאן ניגן. אומר הרב, להדריך נפשות שאין מלאות זוהמה ונטיות רשעיות, אי אפשר באור הזיו האלוהי, זה לא יכול להופיע בצורה נקייה, כי הם על ידי אילום גדול, על ידי העלם. וכל שהרישה יותר שלטת, כך האילום צריך להיות יותר מעובה. זאת אומרת, ככל שהתכונה של אומה היא יותר ספוגה בזוהמת הנחש אצל אומות העולם שלא פסקה זוהמתן מהם כי הם לא עמדו על הר סיני. כך היכולת לגלות את האור האלוהי חייב להופיע על ידי אילום גדול, העלמה גדולה. ניקח דוגמה פשוטה. ככל שיכולת הראייה של האדם היא יותר מוגבלת, כך הוא צריך משקפיים יותר עבות וחוצצות כדי שיוכל לראות את אור השמש. כי אינו יכולת קליטה לאור השמש. אז ככל שהוא יותר נמוך, יותר שפל, מדרגתו יותר תחתיתית, אז הוא זקוק למשקפיים יותר עבות, יותר חוצצות, כדי שהוא ישייך לקליטת אור השמש. כלומר, ככל שהאדם יותר שפל ביכולתו המהותית וביכולתו המעשית, הוא יהיה צריך מסננים יותר משמעותיים, כי הוא יוכל להכיל רק קרני שמש דקים ביותר. ולכן מה שהמשקפיים יעשו, הם יסננו את אותה שמש גדולה, עד שבסוף יגיע לאיזושהי קרן דקה. שאת זה אפילו הוא בתחתיתיותו יכול להכיל. אבל ככל שאדם יש לו יכולת ספיגה יותר גבוהה, הוא בעל מעלה, כי התבנית האלוהית שבתוכו יותר עליונה, כך הוא פחות זקוק למשקפיים. הוא לא צריך משקפיים, כי יש לו התאמה אל, 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 אל האור השמשי הזה. אז ישראל, אז רק נסכם, אז ישראל, אנחנו יותר במהות שלנו שייכים אל המקור האלוהי. לכן אנחנו פחות צריכים מסננים, אמצעים, כלים, מכשירים, כדי לפגוש את האלוהי. אומות העולם, אין להם את התכונה הזאת, לכן הם צריכים הרבה יותר מסננים כדי לפגוש את המקור האלוהי. פשוט. לכן ככל שמדרגת החיים יותר נמוכה, האלם של האלוהות יותר נמצא, ולכן המחיצות יותר עבות, ולכן הקליטה יותר נמוכה. ברור? עוד פעם. עוד פעם, זה הדתות. לא, זה, הדתות זה השקר, אנחנו אומרים אפילו על שם המצוא בני נוח. שבע מצוות בני נוח זה סך הכל קליטה מאוד שטחית של האלוהות. זה תדר מאוד ראשוני. מצוות לא תעשה ולא עשה. יש רק מצוות עשה, להקים בדין שהיא, מה קוראים, עברת על אחת מששת את הלווים. וגם הלווים האלה הם מאוד בסיסיים, מאוד יסודיים, מאוד ראשוניים. הם לא שייכים לתרייג. במובן העמוק של המילה, מעבר למספר. כן? גוי שמתגייר זאת סוגיה בפני עצמה. לא הייתי כרגע נכנס לפינה של גוי שמתגייר, כי זאת סוגיה ארוכה. כן, אבל ודאי שגוי שמתגייר, יש כאן מצד אחד, כמו שהגמרא אומרת, מסכת שבת, שם באותה סוגיה. בישראל שם דולר סנאי פסקה זו המתה, מיד שואלת שם הגמרא, ומה עם הגורים? מה עם הגרים? גרים היווה? או גרים מי? אומרת הגמרא, אף על גב דין הוא לא אהבו בסיני, מה זה לא אהבו בסיני. זאת אומרת, אף על פי שהם לא היו בהר סיני, כלומר, לא היו במעמד סילוק הזוהמה, המזל שלהם היה בסיני. המזל זה השורש הרוחני שלהם. זה מצד אחד. מצד שני, זה מורכב. גוי עד 10 דורות, אל תבזה הרמי באפה, ואלה אומר הרב, ואלה אצל גרים מאוד מיוחדים, שלא צריכים לעבור את 10 הדורות האלה, כדי להתנקות מאותו רושם, של השייכות שממנה הם הגיעו. ואלה הם שייכים. רק ברשותכם, אני אקרא שוב את המשפט הזה. עוד פעם. להדריך נפשות שאין מלאות זוהמה ונטיות רשעיות, כל זה כמובן מיוחס לאומות העולם, אי אפשר באור הזיו האלוהי, כי אם על ידי אילום גדול. אז למשל, בואו ניקח עוד דוגמה מצוינת. אם הם לא יכולים לקלוט את האור האלוהי בטהרתו, הם לא שייכים למאה מעיין הצלולים, אז הם לא מתאימים להיות בארץ ישראל. בטח לא כעם במדינה. כפרט, גר תושב, בגבולות גזרה, מאוד מדויקים. אבל להיות שייך למציאות רוחנית, טהורה, נקייה, צלולה, ההופעה האלוהית, הנקייה המופיעה בארץ ישראל, שהכוזרים אומר לה שהיא מדרגה אחת למטה מגן עדן, הם לא שייכים למציאות של ארץ ישראל. ולכן באמת יש נבואות. הפסוק, כרגע לא זוכר לומר את המקום המדויק, הפסוק אומר, לא יבוא בך בירושלים עוד הראל ותמה, ויש פירוש מצונזר בחלק מהספרים שלא מופיע, שהראל, אלו, כך אומר הרד"ק, אם אני זוכר נכון, הראל, אלו הנוצרים שאינם נימולים, תמה, אלו הישמעאלים שנימולים מגיל 13, אז לעתיד לבוא בירושלים לא ישבו לא נוצרים ולא ישמעאלים. ברקע זה פסלתי את עצמי מלהיות פוליטיקאי. כי עוד 20 שנה יצטטו את זה. כן. לא, אין לי תוכניות כאלה שלא יהיה לכם אהבה מן. מה? הם לא מתאימים לחיות באור הגדול של ארץ ישראל, הם מתאימים לשלולית של חוץ לארץ, זה הכל. אתה עכשיו אומר, שמך שכחתי. אלעד אומר, אלעד, אם כן אני עכשיו נופל לסימון גדול. מה הסימון? שזה פרדוקס. שמצד אחד התפקיד הישראלי זה להיות אב המון גויים, ולהביא את העולם ונערו אליו כל הגויים, ביום ישם אחד ושמו אחד. מצד שני, ככל שאנחנו נהיה יותר אנחנו, אז אין להם יכולת קליטה של זה. אז אנחנו יותר מתרחקים מהאידיאל הגדול של להביא אותם להיות מה שהם צריכים להיות. קודם כל בואו נתפעל מהשאלה. יפה. ב' א' קושיה. ב' סמוך על הקדוש ברוך הוא שהוא יפתור את העניין הזה. ג' אני חושב שהמיקוד הוא צריך להיות אצלנו. המיקוד צריך להיות לא איך אנחנו נביא אותם למקום הזה. המיקוד צריך להיות אצלנו בתוכנו. איך אנחנו נהיה מה שאנחנו. כשאנחנו נבנה בתוכנו את הקומה של האור הגדול הזה, כנראה שגם אצל אומות העולם תהיה שם איזשהו סוג של שיפור ביכולת קליטת האור. ולכן האנושות בעצם עוברת איזשהו תהליך. שמצד אחד עם ישראל הולך ומזדקך בפנימיות, חלק זה מופיע בחיצוניות, וגם אומות העולם לאט לאט מתחילים להיות מוכשרות לעניין הזה. הקשר דרך אגב של אומות העולם איתנו, כולל אמריקה הגדולה איתנו, זה לא רק נובע מאינטרסים כלכליים, טכניים וכדומה, אלא יש כאן איזה רצון פנימי מאוד, בין אם הם מודעים לו, בין אם לא, להיות בקשר איתנו. כי בבסיס קיומם, הם חייבים את הקשר איתנו. עכשיו, לא בגלל הקשר שלנו עם אומות העולם, אנחנו נשתה משלולית. אנחנו צריכים לשתות ממעיין. בין בארצנו, בין בתורתנו, בכל מה שהוא אנחנו. בכל מה שנקרא, על פי הרב ציודה, התרבות הישראלית. אבל אני חוזר רגע, אני רוצה רק לסיים את המשפט הזה עוד פעם. אז הם לא יכולות לקלוט את האלוהי, כי הם על ידי אילום גדול, אלם גדול, וכל שהרשעה יותר שלטת, ככל שזוהמת הנחש, המציאות החומרית הטבעית, יותר תופסת אחיזה ומקום בחיים, כך האילום צריך להיות יותר מעובה, יותר אב, כי דווקא האלם מאפשר, מכשיר להם, את היכולת של קליטת האלוהות ברמת המינימום הזאת. כי אין קליטה לקבל אור כזה גדול. דרך אגב, להבדיל אלף אלפי הבדלות, תכף נראה, גם כשעם ישראל עמדו בסיני, חזל כדוע אמרו במסכת שבת, שאף על פי שעשינו את כל ההכנות מראש חודש סיוון עד קבלת התורה. ואף על פי שלפי חלק מהראשונים והאחרונים, כל אחד מעם ישראל עמד במקום בהר סיני המתאים לו מבחינה רוחנית, כלומר, לא היה דילוג מדרגות שם, כל אחד קיבל תורה בדיוק מהמקום המתאים לו, כלומר, הייתה קבלת תורה פרטית אצל כל אחד לפי מדרגתו, לא רק, בלי, חוץ מהקבלת התורה הכללית של כלל ישראל, אף על פי שעשינו הכנות ועמדנו במקומנו, ולא היינו בדמיונות, אף על פי כן פרחה נשמתם של ישראל. מתנו ברעיון. לא היינו מסוגלים להכיל את האור הגדול הזה. אף על פי כן. ואז הופיע התל תחיית המתים וכו'. ליאור, בבקשה. הם לא מתאימים, תרי"ג מצוות זה לא מתאים.
כלומר, לא תרי"ג שלנו, אלא יותר מצוות, כי הם צריכים, אם אני יותר מחובר...
ליאור, בוא ניתן דוגמה. כן, אבל אתה לא יכול להשקיע במה שאין לך תכונה אליו. ילד קטן, בן 4, יודע לרכב על אופניים שיש להם 3 גלגלים. היית נותן לו לנהוג במכונית? נגביע אותו, נשים לו קריות, הכל יהיה בסדר. היית נותן לו לנהוג במכונית? לא, רק שנייה. לא. למה לא? זה לא דווקא מפני שהוא, יש לו כישרון קטן, בוא ניתן לו עכשיו אופציה גדולה. הוא לא מתאים לאופציה גדולה. זה לא שייך לו. הוא מתאים לרכב על 3 גלגלים. בסדר? כן, מה? לא, 7 מצוות בני נוח, זה המסנן הגדול שהקדוש ברוך הוא נתן להם. זה המסנן. בבקשה.
שהם פחות קשורים לאורות אלוקית, אלוקי,
תשובה. נענה לך, אתה עושה איזושהי הבחנה או איזושהי הכללה בין גויים ולהבדיל נשים. כלומר, מי שקיבל פחות מצוות, זה מראה שמדרגתו הרוחנית היא יותר נמוכה. ואתה היית מצפה שהיא תהיה יותר גבוהה, ולכן הוא לא זקוק כל כך למצוות, כמו האישה למשל. לכן אני חושב שנקודת ההנחה כאן היא חלקית, היא נכונה באופן חלקי. זאת אומרת, זה שאדם קיבל פחות מצוות, זה יכול להיות אחד משניים. או שהוא לא מתאים ליותר, או שהוא לא צריך יותר. זה אחד משניים. אצל הגוי הוא לא מתאים ליותר. אצל האישה היא לא צריכה יותר. אני מסכים שיש איזשהו דמיון. כן, ודרך אגב, מצאנו בחזל איזושהי הכללה בין נשים, עבדים וילדים. צריך מאוד להיזהר מההכללה הזאת. א', זה מאוד מעליב. ב', צריך להבין מה חזל התכוונו. כלומר, יכול להיות שחלק מהמכנים המשותפים בנשים, ילדים וקטנים, זה רק בתוצאה, אבל לא בסיבה. הסיבה היא בדיוק הפוכה. זאת אומרת, ילד דווקא מצד קטנותו לא יכול יותר. אישה דווקא מצד גדלותה לא צריכה יותר. אז נכון שברמה הטכנית, שורה האחרונה, הם פטורים ממצוות עשה שהזמן גרמה, למשל עבדים, כנעניים ונשים, נגיד. אבל השאלה למה? עבד כנעני כי הוא לא יכול לגלות קדושה בזמן, ואישה כי לא צריכה לגלות קדושה בזמן. אני אגיד את הרגע אחרת. 30 יום לפני החג, נכון? אז אומנם זה אולי רק בחגי דאורייתא, אבל אני אוטוטו 30 יום לפני פורים. אפשר להגיד משהו. אוטוטו. למה? אומרת הגמרא, נפסק להלכה כידוע, חייב איניש לבסומה, עד אלו ידע. איניש זה אדם. אדם ממי זכר, חייב ביום פורים, יומיים פורים, להתבסם בשתיית יין, עד כדי דלו ידע. עכשיו, ידוע להלכה שאישה אסור לה לשתות. ודאי לא עד התבסמות. אם אישה רוצה לשתות יין, דרך אגב, אומר המשלם, בואי חייבת לשאול את בעלה. זה לא רק בעניינים, זה לא רק מפני זדדים שקשורים לצינות, יש כאן דברים יותר עמוקים, תכף נראה. אבל ודאי שאישה לא צריכה לשתות יין בפורים. עכשיו, גם גוי לא צריך לשתות יין בפורים. הוא לא מצווה. אז אם כן, המכנה המשותף של שניהם, לא שותים יין בפורים. אם כן, מסקנה חס ושלום, אישה שווה גוי. ודאי שלא. גוי לא יכול לשתות יין בפורים עד כדי שקרות, כי אין לו את מדרגת החיים, אומר המהר"ל, כל המטרה של שתיית היין בפורים זה להסיר את השכל. והתכונה הישראלית היא תכונה אלוהית כזאת, כלומר האלוהות היא כל כך עצמית בתוכנו, עד כדי כך שגם כשאנחנו חסרים את הכלי המרכזי שמנהל את החיים שלנו שהוא השכל, הנשמה פורצת ויכולה להופיע אפילו בלי הצנרת של השכל. בתנאי שכמובן אדם מכין את עצמו מפורים שעבר לפורים הזה. אבל הסגולה הישראלית בהגדרה, ברעיון, במהות, זאת אותה סגולה שלא זקוקה להופעת האלוהות דרך השכל, עד כדי כך שיש יום אחד בשנה, יומיים בשנה, שבהם ניתן אפילו לסלק את הכלי שדרכו עוברת הנשמה, השכל, והנשמה פורצת, באופן לפחות עקרוני. למהות, במהות אנחנו שייכים לזה. עכשיו, זה נמצא אצל ישראל, אצל ישראל בלבד. גוי לא שייך למדרגה הזאת. גוי לא יכול לנהל חיים קדושים, אפילו במדרגה של המצוות בני נוח, ללא שכל. הוא חייב את השכל כמתווך, כאמצעי, כמכשיר. לכן חז ושלום, אם גוי יסיר את השכל וישתה יין, אני מכליל, אולי זה נשמע מאוד פרימיטיבי, אבל בעיקרון זה ודאי נכון. אתה יודע מה יקרה לגוי שישתה יין כשאין לו שכל? כשישתה יין עד כדי מצב, ישתה אלכוהול עד כדי שיגיע למצב שאין לו שכל? לא צריך לתאר לעצמנו מה קורה. אז גוי לא יכול, לא שותה יין בפורים, כי הוא לא יכול להגיע למדרגת שתיית היין של ישראל, כי כשהוא ישתה יין והוא יאבד את השכל, אז אין לו את הגודל הנשמה הישראלית שיכולה להאיר את החיים שלו גם ללא השכל. אז גוי אסור בשתיית אלכוהול בפורים, כי חז ושלום התוצאה תהיה חורבן אם הוא ישתה יין. אישה להבדיל פטורה משתיית יין בפורים, לא כי היא חז ושלום יודע מה יהיה, הפוך בדיוק. אישה היא כל כך רוחנית, שהיא לא זקוקה לשתות יין כדי להסיר את השכל. אני אומר עכשיו משפט שאנשים שישמעו את השיעור הזה, נא להבין אותו בהקשר הזה. נשים כל השנה שיקורות, כל השנה, במחאות, הן יודעות להזיז את השכל ולשים אותו במקום הנכון. עכשיו המשפט היותר אמיתי של כל המשפטים האלה. נשים במהותן הן יותר אלוהיות, אז הנשמה תמיד מתפרצת אצלן, במהות. אז הן לא זקוקות ליום יומיים בשנה לשתות יין כדי להסיר את השכל כדי שהנשמה תפרוץ. הנשמה פורצת כל השנה. אז גוי לא יכול לשתות יין, כי היין לא יביא אותו לחשיפת הנשמה. ואישה אסור לה לשתות יין, לא כי תגיע אחת ושלום למה שתגיע, אלא היא לא צריכה, כי הנשמה שלה מהירה תמיד בלי לשתות יין. אני אומר זה בשפה קצת, אישה היא בפורים ברעיון, במהות, כל השנה. היא לא זקוקה למסלול הזה של היין. גוי לא יכול אפילו דרך המסלול של היין. אישה לא זקוקה למסלול של היין. אז בתוצאה, משותף, שניהם לא שותים יין. בסיבה, הפוכה לגמרי. זה מצד חסרונו וזה מצד מעלתו. בסדר? לכן אני חושב שהרבה פעמים כשמצאנו מכנים משותפים, על פי התורה ועל פי חז"ל, צריך לזהות שלפעמים המכנים המשותפים הם בתוצאה המעשית, אבל בסיבות הפנימיות זה בדיוק הפוך. טוב, זה נושא שלם, צריך לברר אותו פעם. זה נושא שלם הנושא הזה. טוב, עד לכאן, אצל אומות העולם. אז אם כן, היחיד באומות העולם, שאין לו את יכולת ההתאמה בין העולם הפנימי למעשה החיצוני, כי זוהמת הנחש מאז חטא אדם הראשון לא פסקה ממנו, הוא לא יכול להגיע למדרגה שעליה אנחנו מדברים, שהיא מדרגת ישראל, ההתאמה בין הקודש לחול, ולא רק ברמה המעשית, אלא בעיקר מהתוך הפנימי, כי ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמת ה... אומר הרב מיד, רגע. ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתם, נכון. אבל, נו, מה תהיה השאלה? משפט הבא כתוב, הירידה שלנו מפני החטא. איזה חטא? העגל, נכון שחטא עץ הדעת תוקן אחרי 2448 שנה אצל ישראל, כי ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתם. אבל מה תגיד עם חטא העגל? הרי לכאורה חטא העגל הוא זהה לחטא עץ הדעת. אז מי שהיה בשיעור בניין אמונה וזוכר את ארבעת הציורים על הלוח, אז דיברנו ששלב ד' הוא לא זה לשלב ב', אבל פי ששלב ג' שווה לשלב א'. סליחה על ההתעוללות של מי שלא מבין מה שאמרתי. מנחם, ברור מהמשפט הזה שאמרנו? ברור. ליאור, ברור? ברור. וכולי. אז אם כן, לכאורה, אנחנו רוצים להבין עכשיו את המשפט, אנחנו רוצים קצת לפרק אותו. אז לכאורה, חטא העגל הוא המקביל לחטא עץ הדעת. אז אם חטא עץ הדעת יצר את תופעת הזוהמה שלא פסקה אצל אומות העולם כי לא עמדו בהר סיני, אז גם אצל ישראל לכאורה שעמדנו על הר סיני, אבל 40 יום אחר כך הופיע חטא העגל. אז חטא העגל לכאורה החזיר את הזוהמה. קושיה. נו, אז כל יחיד מישראל לכאורה, הוא יונק את כוחו מכלל ישראל. אבל כלל ישראל אחרי חטא העגל הוא לא כמו כלל ישראל לכאורה, אחרי מעמד הר סיני. לכאורה. אז א', נא לזכור את הגמרא במסכת שבת קוף נון וו כמדומני או קוף ממו, קוף ממו, ששם הגמרא לא אומרת שאחרי חטא העגל חזרה זוהמה. בגמרא זה לא כתוב. תבדקו. גמרא שבת קוף ממו. בגמרא לא כתוב שחזרה זוהם. אני קורא. גמרא שבת, קוף ממאי למטה, קוף ממוו עמוד א' למעלה, קוף ממאי עמוד ב' למטה, קוף ממוו עמוד א' למעלה. אומרת הגמרא, מפנימה עובדי כוכבים מזוהמים שלא עמדו על הר סיני. שבשעה שבה נחש על חווה הטיל בזוהמה, ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן, עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן. דיברנו על כל זה. אמר לרבה חברי דרב ולרבה שיגרי מאי, מה ששאלת ליאור, אמר לה, אף על גב, דהינו לא הבו, מזלה יואב. כן, יש איזה שורש רוחני שהיה שם. דכתיב את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, זה דור יוצא מצרים מקבלי תורה, או דור יוצא מצרים עומדי הר סיני מקבלי תורה, אז את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם עלינו, ואת אשר איננו פה, איננו פה לפי הדעה הזאת, זה הגרי, שהם לא היו, אבל מזלם היה. אומרת הגמרא, הוא פליגה דרבי אבא בר כהנא. והשיטה הזאת של תנא קמא, היא שיטה אחת, שהפסקת הזוהמה הייתה במעמד הר סיני, אבל רבי אבא בר כהנא סובר, דמר רבי אבא בר כהנא, עד שלושה דורות לא פסקה זוהמה מאבותינו. אברהם הוליד את ישמעאל, יצחק הוליד את עשיו, יעקב הוליד י' בית שבטים, שלא היה בהם שום דופים. כן, מתי הפסקת הזוהמה? אצל בני יעקב, 12 שבטים. כאן מסתיימת הסוגיה ומתחילה משנה חדשה. לא מצאנו שחטא העגל שינה את מה שהגמרא אומרת, ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זו המתה. יש פה ספר נפש החיים? צריך להיות פה. אז קודם כל בגמרא לא כתוב שחטא העגל שינה את המצב. ב' אבל בהגעה של רבי יצחק מוולוז'ין בספר נפש החיים על אביו רב חיים, בסדר, גם נסתדר עם זה. שם לכאורה הוא כותב שאחרי חטא העגל, בספר היפה, בהוצאה היפה, המנוקדת, הגדולה, זה מופיע שם בעמוד י' ז'. כאן זה מופיע בעמוד, זה מתחיל בעמוד 18, אבל נקרא את המשפט שאנחנו מחפשים. אני קורא עכשיו בעמוד 20, הוא מתאר את מה שקרה במתן תורה, מעמד הסיני, ונמשך העניין כן עד את מתן תורה, שאז פסקה אותה זוהמה מתוכן, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, בגמרא במסכת שבת, ולכן אחר כך בחטא העגל אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שבא שטן וירבב. היינו שבא מבחוץ, כמו בעניין חטא אדם הראשון כנל, כי מתוכם נתגרש, ועל ידי חטא העגל חזרה אותה הזוהמה, ונתערבה בתוכם כבתחילה. א', מותר לי לומר, בגמרא זה לא כתוב. בדקתי. כתוב, הנה. בגמרא זה לא כתוב. לא כתוב בשום מקום, שחזרה זוהמה. נו, אז בואו נסנגר על רבי יצחק מוולוז'ין בכל זאת. רבי יצחק מוולוז'ין, מה נגיד? מה? כן. אז התירוץ שאני מתרץ לעצמי אף על פי שהוא קצת דחוק. כי בכל זאת זה צריך תירוץ. אי אפשר ככה לבטל את דברי בנו של נפש החיים. אז מה זה המשפט הזה? ועל ידי חטא העגל חזרה אותה הזוהמה ונתערבה בתוכם. הרי זה לא כתוב בגמרא. אולי אפשר לדק כבתחילה. כמו בתחילה. אבל כף הדמיון. לא זהה. וכאן אנחנו נכנסים לציור ד' וב'. שהחטא של אדם הראשון שאכל מעץ הדעת, שהכניס את זוהמת הנחש, יצר מציאות אנושית חדשה, שנקרא לזה שהאלוהי שבאדם והנחשי שבאדם, הטוב והרע, האלוהי והטבעי, הרוחני והחומרי, נהפכו להיות מעורבבים אחד בשני. אולי הדוגמה הכי פחות גרועה למה זה מעורבב, זה למשל מי שפעם ערבב קמח וסוכר ואחר כך ניסה להפריד, נראה אם יצליח. אפשר לקחת קמח ואבקת סוכר, זה יותר טוב דווקא. כן. ניקח אבקת קמח, ניקח אבקת סוכר, נמזוג לקערה, נערבב. עכשיו נגיד למנחם, בכבוד, יערבב, יפריד כבודו את הקמח מן הסוכר. מה תגיד מנחם? אי אפשר. עכשיו זה לא דוגמה טובה, כי סוף סוף זה חומרים, היינו באים עם, לא יודע, עם מכשירים מדויקים, כלים מדויקים, אנחנו יודעים להפריד את זה. אבל ברמה של בן אדם ואצבעות, זה נראה לי קצת מסובך. קמח ומים. הדימוי של אכילה, זה בדיוק, בשעה שבא, אמרנו ביאה, ביאה זה חיבור, נכון, בשעה שבא, נחש של חווה, מה? דעת, בחינת דעת, בשעה שבא עץ הדעת, כן? אז זה חייב להיות דווקא ביאה, כמו בן איש לאשתו, כן? כי תבואו אל הארץ, צריך לבוא אל הארץ, כן? צריך להתחבר אליה, להיות שייך אל הארץ, לא רק לגור פה, אלא להיות שייך במהות, בנשמה לארץ הזאת. בכל אופן, אם כן, אז א', אז כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת, אז הנחש נהפך להיות חלק ממנו, כי הרי הוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, כלומר, אדם נחש, כמו שדיברנו פעם שעברה, אז ממילא, האני העצמי שלו הוא מורכב משתי הנפשות, הנפש האלוהית והנפש הבהמית שלו. יצר טוב ויצר רע, מעין אבקת קמח, ונקרא לזה אבקת סוכר, שלכאורה אתה לא יכול להפריד ביניהם. זה מציאות אחת. ואחר כך, כשהקדוש ברוך הוא, בואו נגיד שאבקת הקמח זה הנפש האלוהית ואבקת הסוכר, נגיד, זה הזוהמה, זה זוהמת הנחש, זה הרע שבעץ הדעת. אחר כך הגיע מעמד הר סיני אחרי 2448 שנה, ואז הקדוש ברוך הוא סילק את אבקת הסוכר מהקמח. סילק. ואז קיבלנו אבקת קמח טהורה. נקייה, צלולה, זקה, בהירה, לגמרי, מוכלה. זה ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמתם. ומה קרה 40 יום אחר כך בחטא העגל? לא חזרה אותה זוהמה בדיוק. כלומר, זה לא שאבקת הקמח והסוכר יתרבבו ביחד שוב. אלא, כמו שאמרנו, אבקת הקמח נשארה נקייה. ישראל שעמדו להר סיני, פסקה זו המתה, נקודה. אלא אחרי חטא העגל, התעטפה איזושהי מעטפת חיצונית על אותה נשמה טהורה. זאת אומרת, אם המצב בשלב ב', אחרי חטא עץ הדעת, זה אבקת סוכר, אבקת קמח ואבקת סוכר מעורבבים, אחרי חטא העגל, אבקת הקמח, ואחרי מעמד הר סיני, כבר הוא סילק את אבקת הסוכר ונשאר רק אבקת הקמח, מה שקרה אחרי חטא העגל, אבקת הקמח נשארה טהורה בפנים. אלוהי נשמה שנתת בי טהוריי. ואמר כולם צדיקים, הדס בן הקוצים, הדס שמי, הדס הוא והדס קוראים לו. אס השמי ואס הקרי לה, נכון. אבל התעטפה מעטפת, קליפה, מחיצה, לבוש, על גבי אבקת הקמח. זה לא שזה מעורבב קמח וסוכר, אלא הסוכר הוא חיצוני לקמח, הקמח הוא טהור ונקי מבפנים, והסוכר מבחוץ. אז אולי כך אפשר לתרץ, אני מסכים, לא תרוץ מי יודע מה, את דברי בנו של נפש החיים, שאחרי חטא העגל, חזרה הזוהמה כבתחילה. כלומר, יש איזושהי מציאות לאותה זוהמה, אבל לא לפי אותו ערך. הערך בשלב בית זה שהזוהמה הזאת היא חלק מהעני של האדם, חלק מהעצמיות של האדם, חלק מהתוכיות שלו. והזוהמה הזאת היא נשארה אצל אומות העולם. ואחרי חטא העגל, הזוהמה שהופיעה מחדש בישראל, היא לא אותה זוהמה שהופכת להיות חלק מהעני, חלק מהעצמי. היא מעטפת מבחוץ. זה כמו למשל, אני נמצא בתוך החדר הזה, ויש ארבעה קירות שכרגע חוסמים לי את הדרך לצאת החוצה. אבל עם כל הכבוד לארבעת הקירות, זה לא אני. הקירות הם חיצוניים לי. אז אולי ככה אפשר לתרץ, אף על פי אני אומר שוב, בגמרא לא כתוב אפילו את זה. אפילו זה לא כתוב. הרב באחד המקום בעיני הברכות ב' אומר, מעין הדבר הזה, כמובן הכוזרי צדיה כאן פתוח כבר כדי לקרוא כמה שורות, כשהכוזרי שואל את רבי יהודה הלוי, נו, ואיזה טובה נשארה לכם אחרי חטא העגל? אז רבי יהודה הלוי מחלק את התשובה לשתיים. תשובה ראשונה, קודם כל תבין מה זה חטא בעם ישראל. חטא בעם ישראל זה לא עצמי, זה חיצוני. אדם קם בבוקר, אתמול בלילה, רצח, גזל, נאף. קם בבוקר אומר, אלוהי, נקודותיי, נשמה שנתת בי טהוריי, דובר אמת או שקר? אמת. על גבי הנשמה הטהורה, יש כל כך הרבה סיגים, נכלוכים. נכון, זה נכון. אז אבקת הסוכר הזאת יוטפת את אבקת הקמח וצריך לעבור דרכה כדי לגלות את אותה נקיות אלוהית. זה נכון. אבל לא בגלל שיש מעטפת מבחוץ, איבדנו את הצלילות. לכן גם הרב בעיני הברכות ב', כשהוא מדבר על חטא העגל, אז הוא מגדיר אותו אבק חטא העגל. מה התכונה של אבק? אם עכשיו היה אבק על השולחן הזה, הנה יש פה קצת אבק, לא נעים לומר את זה לפני האינטרנט, אבל יש פה קצת אבק. מבחוץ. נביא איזה מטלית, ננקה, זהו. האבק הוא חיצוני, לכן חטא העגל עם כל חומרתו, מצד המהות, הוא רק אבק. זה הכל, רק שנייה. קודם כל בואו נתפעל מהחילוק בין שלב ד' לשלב ב'. דבר ראשון. לכן הרב אומר, רק בואו נראה איך כל זה כתוב אצלנו. עוד משפט אחד כבר אתה מדבר. הירידה שלנו מפני החטא, גרמה גם בנו, בנוסף לאומות העולם, אחרי חטא עץ הדעת, אז הירידה שלנו מפני חטא העגל, גרמה גם בנו אביבות גדולה, אביבות מלשון אב, אבה. Okay? תכף הרב יגיד מה הייתה המטרה של כל זה, אבל עוד משפט אחד כדי לראות איפה כתוב מה שאנחנו מדברים עליו 20 דקות, שורה שנייה בקוף נוני, אבל בתוכיות תכונתנו, התוך של התכונה שלנו, של הטבע, של האופי, של הסגולה, נמצאת היכולת לחיות באור השם הבהיר. וכל הקלקולים החיצוניים, כולל אפילו חטא העגל, זה מבחוץ. אז חטא העגל אומנם גרם בנו אביבות, אבל האביבות הזאת היא מבחוץ, זה המשפט שדילגנו עליו, שהשלילה הבאה בכלל המשיכה, נדבר על זה. אבל בתוכיות תכונתנו, נמצאת היכולת לחיות באור השם הבהיר. ולהמשיך על ידו דרכות כוללויות ופרטיות, וכו' וכו'. ולכן אצל אומות העולם באמת ערפי לאומים, כמו שראינו פעם שעברה. אבל בעולם כולו, במובן האומות שבתוכו, במובן האנושי שבעולם, אין גם אומה אחת המוכשרת לזה, על כן מוכרח הערפי לחסות לאומים. חושך רעשי ארץ, ארץ וערפי לאומים. אבל בעם ישראל אין ערפי. בעם ישראל הכל בהיר, התוך בהיר לגמרי. בעם איך כולם צדיקים. שמה שאתה בנו, תאורה בנו. אתה בחרתנו מכל העמים. החטא העגל יצר מעטפת. תכף ננסה להבין, א', מה הייתה המטרה במרכאות של חטא העגל? המטרה האלוהית וכל זה. ב', איך אנחנו מתקנים. ג', איך זה קשור לתקופה שלנו, או חשוב ביותר. בבקשה. מה ההבדל במהות בין שחטא העגל הוא מעטפת שלילית מבחוץ, וחטא אדם הראשון הוא תוך פנימי מבפנים? מה למה? דיברנו על זה פעם שעברה, היית פה? נחילה. דיברנו על זה שיעור שלם שבוע שעבר. אין למה לבקש סליחה. אני מתנצל שאני לא יכול לענות לך, אבל דיברנו על זה בשבוע שעבר, מה אני אעשה? בסדר, עוד שאלה? טוב. עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה גדולה. חטא העגל. מה גרם חטא העגל? עכשיו בואו נקרא משפט קצת מסובך. לא יודע כמה נספיק לפתוח אותו היום, אבל בואו נתחיל. הירידה שלנו מפני החטא גרמה גם בנו אביבות גדולה. שהשלילה הבאה בעקבתא דמשיחא ואימה החוצפה, שהחוצפה נראית אותה שלילה, אבל אנחנו נראה בהמשך שהחוצפה היא סוג התיקון, היא הפתרון לאותה שלילה של חטא העגל. ואימה החוצפה, שהשלילה הבאה בעקבתא דמשיחא ואימה החוצפה, היא מכוונת מצד תכסיס ההנהגה העליון, מצד ההנהגה האלוהית המופלאה, לטהר את המשך הזיו העליון מכל סיג של ציורים חיוביים בתוך העצמיות האלוהית העליונה. מה זה המשפט הזה? אבל בתוכיות תכונתנו נמצאת היכולת לחיות באור השם הבהיר וכו'. טוב. לפני שאנחנו נכנסים לסוגיית חטא העגל, בואו נקרא דבר מפתיע. מה אכפת לכם? בואו, יש לנו עוד. אין לנו. יש לנו מינוס דקה. אז כנראה שהפעם הבאה ניכנס לסוגיית חטא העגל. אבל לפני שאנחנו נכנסים לסוגיית חטא העגל, בואו נקשה עוד כמה קושיות על חטא העגל. תפתחו בבקשה ספר אורות. אורות המלחמה. פסקה ד', עמוד י' ד'. ספר אורות, עמוד י' ד', פסקה ד'. תראו את המשפט הבא. לולי חטא העגל, היו האומות יושבות ארץ ישראל, משלימות עם ישראל ומודות להם. כי שם השם הנקרא עליהם היה מעורר בהן עירת הרוממות, ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת, וההשפעה הייתה הולכת בדרכי שלום כבימות המשיח. לא הבנתי כלום, ריבונו של עולם. אם יש שני חטאים חמורים בעיקר, חטא העגל, חטא המרגלים, חטא העגל לכאורה מכוון כלפי שמיה, למאן דאמר עבודה זרה, חטא המרגלים מכוון כלפי ערה, ארץ ישראל. הייתי מצפה, לא הבנתי כלום פה. אם חטא המרגלים הוא גרם כל מיני, נקרא לזה עיכובים בקשר עם ארץ ישראל, אז הייתי מצפה שכתוב, לולא חטא המרגלים, היו האומות יושבות ארץ ישראל, משלימות עם ישראל ומודות להם, ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת וכו'. ולגבי חטא העגל, הייתי מנסח משפט כזה, לולא חטא העגל, הייתה האומה הישראלית, אוהבת את השם, ושייכת לערכים האלוהים המוחלטים. ולא הייתה החברה הישראלית מסתבכת בתוכה מהם הערכים שלמענה מחיה. לכאורה, זה היה הרבה יותר מתאים. לכאורה, חטא העגל עוסק בקשר עם ריבונו של עולם, וחטא המרגלים עוסק בקשר עם ארץ ישראל. מה הקשר ריבונו של עולם בין מלחמה ושלום ביחס לחטא העגל? רק החטא גרם ונתאחר הדבר אלפי שנים, וכל מסיבות העולם הנה נחוזות זו בזו להביא את אור השם בעולם, וחטא העגל ימחה לגמרי. כלומר, כל הסיבה, רבותיי, בואו נבין מה המשמעות של המשפט הזה, של הפסקה הזאת. זה שאנחנו צריכים להילחם על ארץ ישראל. לאו דווקא מלחמה צבאית, כל סוגי המאבקים שיש לנו. מאבקים פוליטיים, צבאיים, כלכליים, כל הדורות אנחנו נאבקים על הארץ הזאת. ב', הרב אומר יותר מזה, לא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת, זה לאו דווקא מלחמה של עם ישראל מול אומות העולם. כל המלחמות שיש בכלל בין עמים, בין בני אדם. בקיצור, כל סוגי המאבקים שיש. כל סוגי המאבקים. ודאי בין עמים. לא היו המאבקים האלה מופיעים, לולכת האלה. מה הקשר? מה הקשר? טוב, אז אנחנו נשמור את זה לפעם הבאה. בעזרת השם.